שלום רב לכולם. ברשות המרדיאטרה והמארגנים, קודם כל הרשו לי להביע את התפעמותי והערכתי לתופעה הזאת שאני רואה פה. בהחלט מרשים מאוד מאוד לראות ככה ביום בית ניסן, ביום חול, יום שני, ו ציבור כזה גדול מתכנס פה ליום שלם של לימוד תורה. זה פשוט מרשים ומפעים, וישר כוח לרב ולמארגנים ולציבור עצמו שיוצר את הדבר המדהים הזה. אז ישר כוח. טוב, אז אני שמח על הזכות להיות שותף משהו ביום העיון הזה. אני אנסה בזמן שעומד לרשותנו לדבר על מערכת הכשרות של מוצרי החלב לפסח, ואני מעדיף להתמקד בנושא אחד. אם בסוף ירצו לשאול כמה שאלות בנושאים אחרים, כי תנובה עוסקת גם בנושאים אחרים, מעבר לחלב, גם בבשר וגם בעופות וגם בדגים וגם בביצים, ובכל מיני מפעלי בת של תעשיית ירקות קפואים ורטבים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני אנסה להתמקד בנושא החלב, גם בגלל שהוא הנושא המרכזי והגדול שאיתו אנשים נפגשים הכי הרבה, וגם כי זה ייתן לנו איזושהי תמונה או איזשהו לגבי עבודת הכשרות, ומתוך המיקרו אנחנו נצא למקרו אחר כך אולי, או נשליך על המקרו, וגם בגלל שהנושא של החלב הוא נושא שהוא יותר באחריותי הישירה, כאשר דברים אחרים הם גם לפעמים באחריות רבנויות אחרות, שאני רק אחראי על זה שבסך הכל הדברים מתנהלים בצורה מסודרת, אבל אני לא אחראי ישיר לתפעול המערך הכשרות. אז בואו נתחיל עם החלב, ואני רוצה להקדים ולומר שבתעשיית החלב יש לנו דבר שהוא יוצא דופן מכל הדברים האחרים, מכל התעשייה של המזון המוכרת לנו בארץ. וזה שבתעשיית החלב זאת התעשייה היחידה שמייצרת בפסח עצמו מוצרים כשרים לפסח, שאנשים אוכלים אותם עוד בפסח. כל מה שאנחנו עושים, כל תעשיות המזון האחרות, מייצרות את כל המוצרים הכשרים לפסח לפני פסח. וזה הבדל מהותי, כיוון שלייצר מוצר כשר לפסח בפסח עצמו, זה הרבה יותר מסובך והרבה יותר מורכב, כי ולו בגלל העובדה שלפני פסח יש לנו הלכות ביטול וחמץ בטל ב-60, ואילו בפסח עצמו, אם נתערב משהו חמץ, אז הוא לא בטל ב-60, הוא עושר בכלשהו, וזה כמובן מסבך מאוד את המצב, ואין לנו את זה בשום דבר אחר. אם הגדירו את השיעור שלי בין חומרה להלכה, אז אני אגיד שאחד, אני כבר לא זוכר בדיוק מי זה מהאחרונים שכותב על הנושא הזה ש יש יהודים שמקפידים לאפות את כל המצות שלהם לפני פסח, והם לא אופים מצות בתוך פסח, דבר שאנחנו נראה לנו דבר פשוט וברור, ואנחנו לא מכירים בכלל מציאות אחרת של אפיית מצות בפסח עצמו. המאדרים, יש כאלה שעושים מצות בערב פסח, אחרי חצות עושים מצת מצווה, אבל ייצור של מצות בפסח עצמו, מן דחר שמי בכלל, איך לא קיים בכלל כזה דבר אצלנו. והוא כותב שזה חומרה יתרה וגדולה שאנשים מחמירו על עצמם לאפות את כל המצות לפני פסח. אגב, אצלנו זה פחות בעיה, אצל לדות האשכנזים, אצלנו אני מתכוון אני, כאילו שאנחנו אוכלים כאלה מצות פריחות ודיקטים כאלה שאפשר לעשות אותם בחנוכה, והם עדיין נשמרות בצורה מסודרת ובצורה טובה. אצל ספרדים ואחרים שאוכלים פיתות כמו שצריך להיות מצה, אז שם זה כבר הרבה יותר מסובך להכין את הכל לפני החג לחג עצמו. אבל זה דבר מקובל וברור שכולם נוהגים במנהג הזה, שמחמירים לא להיכנס לבעיות ולספקות של ייצור מוצר בפסח עצמו, במיוחד שיש בו עיסוק עם קמח ומים, ובקלות זה יכול לבוא לידי חמץ, וכיוון שחמץ לא בטל במשהו, בפסח הוא לא בטל בשישים, והוא עושר במשהו, אז נזרים מזה ועושים את כל המסעות לפני פסח. אז אותו אחרון כותב שזה חומרה יתרה ומעבר למה שאנחנו יודעים מתוך הגמרא ומתוך המקורות, שוודאי שיפו פת חמה בכל יום, גם בפסח עצמו. אבל בכל אופן זה מנהגנו. עכשיו, המקום היחיד, התעשייה היחידה, אני חושב שתעשיית המזון היחידה, שמייצרים מוצרים קשרים לפסח, בפסח עצמו, וזה מגיע לצרכן בפסח, אני חושב שזה תעשיית החלב. אני חושב שאין תעשייה נוספת שמייצרת מוצרים קשרים לפסח, בפסח עצמו, ואוכלים אותם בפסח. אז עכשיו, מה אנחנו, לצורך זה אנחנו נדרשת באמת התארגנות גדולה. עכשיו, אני אתחיל עם החלב, ואחר כך אני אכנס גם אולי מעט לחומרי עזר אחרים, כיוון שכידוע, מוצרי חלב כולם מבוססים על חלב, ולא על מים אגב, לא מכניסים מים בחלב, בשום סיטואציה. אני אדבר על זה אולי קצת בסוף, כי יש כאלה שזה מטריד אותם העניין של עירוב מים בחלב לעניין שרויה. יש כאלה שמחמירים בשרויה, ואנחנו יודעים שאיסור שרויה זה לשרות מצה, אלה שמקפידים על זה, במים. אבל לעומת זה, בחלב אין איסור לשרות את המצה, אם זה חלב טהור, בגלל שחלב נחשב למי פירות, ומי פירות לא מחמיצים, אז ממילא אין בזה בעיה לשרות את המצה גם לאלה שמקפידים על שרויה. אבל מטריד אותם, אם הם מערבבים מים בחלב, אז זה כמובן משנה את התמונה לחלוטין. ולהפך, מי פירות עם מים ממהרים לחמיץ. מה? אז בכל רם, לא שמעתי. אז אני אומר, באופן כללי לא מערבבים מים בחלב, אבל בכל אופן יש מקרים מסוימים שבהם יש תוספת מים במוצרים מסוימים, ואני אולי אתייחס לזה בהמשך. אז בכל אופן, בוא נתחיל רגע עם החלב עצמו, כי כל מוצר מורכב מחלב, וזה חלב שתייה מכיל רק חלב, אבל כשאנחנו מגיעים כבר לגבינות ולאשל וללבן, גיל או מה שנקרא, וכל מוצר אחר מלבד חלב שתייה, חלב עצמו, כל מוצר אחר כבר יש בו תוספות. אם זה שוקו, אז יש קקאו, ויש סוכר, ויש מייצב, ואם זה גבינה, אז יש מחמצת, ויש אנזים, ויש דברים אחרים שיכולים להיכנס. כל מוצר אחר יש עוד תוספות. חוץ מחלב, שחלב זה רק חלב. אבל כל מוצר יש בו חלב. אז קודם כל, בואו נדבר על כשרות החלב לפסח. אז חלב בהגדרתו הוא כשר לפסח. אין בעיה בחלב. חלב שיוצא מהטין הפרה הוא כשר לפסח. אין בו בעיה. אלא מה? אגב, זה נכון גם אם הפרה אוכלת חמץ. זאת אומרת, זה שהפרה אוכלת חמץ, זה לא הופך את החלב שלה לחמץ, כמו, ניתן ככה דוגמה קצת משעשעת, זאת אומרת, כמו שברור שעגל שיונק חלב לא הופך את הבשר שלו לחלבי. כן? זאת אומרת, זה שהוא אוכל את הדבר, זה עדיין לא יוצר, לא הופך את החלב לחמץ. אלא מה? יכול להיות בעיה עם הפרה, וכאן אנחנו מגיעים כן לסוגיה שלנו, של ייצור בפסח, אם הפרה אוכלת חמץ בפסח עצמו, פה יכול להיות המצב שונה. אם הפרה אוכלת חמץ בפסח עצמו. למה? יש לנו דין שבהמה שנתפטמה כל ימיה בייסורים, אז כתוב שאם היא נתפטמה בדברים אסורים, כלומר היא אכלה דברים אסורים, זה לא אוסרת בשרה. אבל אם היא נתפטמה כל ימיה בייסורים, אז יש אומרים שהיא אסורה. שכל הבשר שנוצר, כל הבהמה כולה, כל כולה נוצרה רק מאכילת דברים אסורים, היא אסורה. על זה אומר השח, זה הלכה שמביא אותה הרמה ביורה דעה, על זה אומר השח שזה באמת דברים אמורים רק באיסורי הנאה, לא באיסורי אכילה. זאת אומרת, אם היא אכלה איסורי הנאה, מה זה איסורי הנאה? איסורי הנאה זה אורלה, זה חמץ בפסח, שהוא איסור הנאה, כלי הכרם זה איסור הנאה, אבל איסורים אחרים כמו שקצים, רמסים, אני יודע מה, חזיר, דברים אחרים, מאכלות אסורים, רוב מאכלות אסורים, זה איסורי אכילה, לא איסורי הנאה. אז רק מדובר פה, אם היא אכלה איסורי הנאה, אז היא אסורה. עכשיו כאן, אם אנחנו מתרגמים את זה לפסח, לגבי החלב, אז פה מדובר על בהמה שנתפתמה כל ימיה באיסורים, אבל פה מדובר ביחס לבשר שלה, כיוון שהבשר הוא נוצר כל ימיה. זאת אומרת, כל ימיה, כיוון שכל גידולה הוא מהאיסור. אבל אם אנחנו מדברים על החלב, אז פה יכול להיות שהתרגום של כל ימיה יהיה הזמן שהיא מייצרת החלב. אז ההנחה היא, בהלכה, מתייחסים לזה שבדרך כלל, האכילה של ה-24 שעות האחרונות קודם החליבה, היא זו שיוצרת בעצם את החלב. אז אם נניח ל-24 שעות אכלה רק חמץ, אז כאן לכאורה, וזה איסור הנאה בפסח, זה יכול להיות אסור. אני לא רוצה להיכנס לכל הדקדקנות והדייקנות בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מאוד לא פשוטה ומסובכת ומורכבת, אבל בגדול זה מביא אותנו לעניין שיכול להיות שבהמה שאוכלת חמץ בפסח, לא לפני פסח, החלב שלה יהיה אסור. ופה יש מגוון רחב של פוסקים שדנים בעניין הזה. יש מחמירים, המחמירים ביותר אומרים שאפילו שהיא אוכלת חמץ, לא רק חמץ, אלא גם דברים מותרים, ואפילו שמדובר בבהמה של גוי, בכל אופן החלב יהיה אסור בפסח. זאת אומרת שבהמה של גוי שאוכלת חמץ בפסח, אפילו עם דברים מותרים, החלב יהיה אסור. וזה קל וחומר אם היא אוכלת רק חמץ, קל וחומר אם היא בהמה של ישראל, שעל הישראל יש איסור להכיל אותה, אבל אפילו הדבר הזה, לעומת זה יש פוסקים אחרים, שאומרים שאפילו שמדובר בבהמת ישראל, ואפילו שהיא אוכלת רק חמץ, החלב שלה לא אסור. אז אני אומר, יש מגוון רחב, אבל בהחלט יש מקום לעדות, לדעות שאומרות שאם הפרה אוכלת חמץ בפסח, אז החלב שלה יהיה אסור. וכך אנחנו מחמירים, וכך נהגו גם אבותינו, נהגו יהודים לפני עידן תנובה, ולפני אפילו, אולי אפילו גם בארץ, אבל בוודאי בחוץ לארץ, איך הם נהגו להכין את מוצרי החלב או את החלב לפסח, הם היו הולכים לשכן הגוי, מבקשים ממנו לחלוב לתוך איזה כלי נקי של פסח את החלב, ישירות מהפרה, והם היו מסננים את החלב, מחשש שמה על הפרה, או בסמוך לה יכול להיות שייכנס גם לכלוך, או משהו שהוא חמץ מהקש, מהאוכל שהיא אוכלת, וזה היה החלב הכשר לפסח, והם היו עושים את זה בערב פסח, עבור כל החג. וזה המקור לזה שיש יהודים שעד היום מקפידים לקנות את כל מוצרי החלב לפני פסח. וכפי שנראה בהמשך, אני אשתדל להראות את זה, שהיום לדעתי אין לזה שום צורך. אין שום צורך היום לקנות מוצרי החלב בערב פסח, ואפשר לקנות אותם במהלך הפסח בלי שום בעיה, לא צריכים להמיס את כל המקרר ולאכול בסוף הפסח מוצרים לא כל כך טריים. אבל זה היה הבסיס לכך שכאשר היה מציאות כזאת, שהגויים האכילו את הפרות בפסח גם חמץ, אז היה צורך לעשות בצורה כזאת, מי שהחמיר והקפיד, הוא חלב את הפרה לפני פסח, אסף את החלב, סינן אותו, וזה היה החלב שלו לכל הפסח. הרתיח אותו, כל יום היו מרתיחים אותו, והיו שומרים את זה ככה למשך החג. במציאות שאין מקררים גם, אז זה, 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 זה בהחלט לא פשוט לעשות את זה. אוקיי, אז מה אנחנו עושים כדי לצאת מהחשש הזה? קודם יש לנו מבצע לוגיסטי ענק בתנובה, שאנחנו מחליפים את התפריט של הפרות לקראת פסח בתפריט שאיננו מכיל גורמי חמץ. מה זה גורמי חמץ? גורמי חמץ זה דגנים. בדרך כלל הבסיס של המזון של הבהמה מבוסס על הרבה דברים. היא מקבלת תפריט עשיר עם הרבה הרבה מרכיבים. חלקם הם דגנים. זה יכול להיות שעורה, זה יכול להיות חיטה, זה יכול להיות תחמיץ חיטה, זה יכול להיות קש חיטה שיש בו, יכול להיות בו גרעינים וכדומה. כלומר, יכול להיות כל מיני דברים שמקורם בדגנים. חיטה שעורה בעיקר. לשיבולת שואל. שיפון לפעמים. עכשיו זה, כל המרכיבים האלה מוצאים מהתפריט של הפרה לכבוד הפסח. והמבצע הזה הוא מבצע אדיר וענק, כיוון שאנחנו מדברים על משהו כמו 500 עד 700, 800 רפתות שאנחנו צריכים להסתובב בהם, ולדאוג שכל הרפתות האלה יתחילו להזין במזון כשר לפסח, לפני הפסח. עכשיו, כיוון שאנחנו, יש לנו מערך מוגבל, לא לכל רפת, אין לנו 800 משגיחים שבכל רפת יהיה משגיח. משגיחים צריכים לעבור ממקום לקום, מרפת לרפת, וכל רפת, כל אחד יש לו עשרות, אם לא לפעמים 100 רפתות, אם לא שהוא צריך לפקח עליהם ולבקר אותם ולבדוק אותם. אנחנו לא מספיקים לעשות את זה ביום אחד, ולכן אנחנו מבקשים מהרפתות להקדים ולעשות את זה 3-4 ימים לפני פסח, מה שנותן לנו זמן לעבור בכל הרפתות ולוודא שכולם יכשירו את הזה, ניקו את כל המערכות, סגרו את כל המזונות הלא כשרים לפסח במקום נפרד ומזינים במזון כשר לפסח. זה מבצע גדול מאוד. אבל זה רק סופו של המבצע, כיוון שלפני זה צריך לדאוג שכל אלה שמספקים את המזון הזה הם יהיו כשרים לפסח, שהם יוכלו לספק מזון כשר לפסח. זה כולל מרכזי מזון שהם עסק ענק וגדול בהרבה מקומות בארץ, עשרות כאלה. וזה כולל מכוני תערובת, שמכינים תערובת במפעל ענק גם כן, שמייצר מזון לבהמות, שגם הוא צריך להשגיח עליו ולפקח עליו. וזה כולל, יבואנים שמייבאים באוניות את החלק גדול מהדגנים או מהדברים שהפרות אוכלות אותם. שפה בפסח זה כמובן בעיקר קטניות, שמייבאים אותם וצריך לדאוג שהם יביאו את זה בתאים נקיים ולא בתאים שקודם ולא יוציאו את זה במנופים שקודם, 5 דקות קודם העבירו בהם שעורה או חיטה, ואז אנחנו מוצאים את השאריות של השעורה והחיטה גם בקטניות. בקיצור, יש פה מבצע גדול מאוד שמתפרס על הרבה זמן, ועוד חוץ מזה, היום אנחנו גם מאפשרים, התברר לנו שיש בעיה גדולה מאוד בכך שמפסיקים להזין בכלל בחיטה ובסעורה, בעיקר בחיטה, בתקופת הפסח. לשבועיים בערך, שבוע וחצי, שבועיים, מפסיקים לגמרי. זה יוצר בעיה, זה יוצר גם בעיות בריאותיות לפרה, זה יוצר בעיות כלכליות, זה יוצר הרבה בעיות. ואנחנו אפשרנו היום, אנחנו מאפשרים להזין גם בשחת חיטה ובתחמיץ חיטה, שזה חיטה שנקצרת בשלב מוקדם, כאשר אנחנו מפקחים על כך שהחיטה תיקצר לפני שלב הגרעין, לפני שיש גרעין. ואז אם אין גרעין, עדיין אין אפשרות בכלל להחמיץ. אז זה ירק גרידה, שהירק גרידה אין לו בעיה שהוא, מבחינת תזונתית הוא נותן את האפקט הדרוש לבהמה. מצד שני, אין לנו בעיה של חימוץ. אז גם זה יוצר לנו כבר סיפור שלם של פיקוח על הרבה מאוד דונמים, אלפי דונמים של חיטה שנקצרת תחת השגחה, כדי לאפשר את החיטה הזאת כמזון כשר לפסח. אז זה מבצע לוגיסטי גדול שאנחנו מקיימים בשביל להחליף את המזון לפסח, וזה יוצר בסופו של דבר שהפרה משנה את המציאות לחלוטין ממה שהיה בעבר, שהיום הפרות במדינת ישראל, לפחות כל אלה שבפיקוחנו בתנובה, אבל אני מניח שגם מחלבות אחרות עושות דברים דומים, כל הפרות עוברות למזון שאיננו מכיל דגנים. אם איננו מכיל דגנים, הוא לא יכול להכיל חמץ. כן, אנחנו מתירים לפרות לאכול קטניות, למרות שחלק מהפרות שלנו הן אשכנזיות, הולנדיות, אבל אין בעיה של איסורי הנאה, כלומר, אנחנו גם אשכנזים שמחמירים בקטניות, זה לא איסור הנאה ומותר להכיל את הבהמה בקטניות בפסח. עכשיו, על זה שאנחנו מאכילים בקטניות, כן. עכשיו, אז זה השלב הראשון, זה נותן לנו מצב אחד. אבל יש לנו בעיה נוספת, מלבד הפרות שאוכלות חמץ בפסח, שאת זה כמעט פתרנו, בעצם לגמרי, כי גם אם בסופו של דבר אי אפשר להגיע לניקיון מוחלט, מוחלט, ותמיד יכול להיות שבתוך טירס או בתוך דברים אחרים, קטניות אחרות שנותנים לפרות, יכול להיות שמעורב קצת שריות חיטה או שעורה, אבל זה דברים שבטלים לפני פסח, ו... או, בלגן קצת? מה? אז זה דברים שבטלים, והם ודאי לא יאסרו את החלב, גם אם הפרה תאכל את זה. אם הפרה אוכלת בעצם מזון כשר לפסח, אם גם יתערב שם משהו שהוא לא כשר לפסח, והפרה אכלה אותו, ברור ופשוט שבמקרה הזה, במציאות הזאת, אין שום בעיה לגבי החלב שלה. זה ברור. אלא מה יש? יש לנו עוד בעיה אחת, והיא בעיה שהיא אולי יותר גדולה מבעיית אכילת הפרות את החמץ. הבעיה הזאת היא שלמרות שאני מניח שאתם שותים חלב ואוכלים מוצרי חלב, אף פעם לא גיליתם בתוך החלב איזשהו גרעין חיטה או איזה קצת קש או משהו. אני מניח שלא גיליתם אף פעם. בכל אופן לא קיבלנו תלונות על זה. אבל בכל אופן, כאשר החלב מגיע אלינו לתנובה מהרפתות, הרבה פעמים בתוך החלב יש לפעמים קצת שריות של התערובת שהפרות אוכלות. איך זה מגיע? חלק מהתערובת הוא נדבק לפרות שרובצות בתוך הזבל שלהם וכן הלאה, והחלב הזה, כשהוא חלב גולמי, רחיק אחד מה שאני חושב, לא? כן. הוא יכול להגיע קצת מעורב במעט. אז למרות שזה כמות מאוד מועטת, כמובן שזה מחייב אותנו להעביר את החלב הזה תהליכי סינון, ולא רק תהליכי סינון, גם תראו, החלב כשהוא יוצא מעטיני הפרה, הוא סטרילי לחלוטין. נראה לי שזה משהו ככה בסדר, לא? תוריד קצת. מה? אני... החלב הוא סטרילי לחלוטין, אבל כיוון שהפרה היא לא סטרילית והיא רחוקה מלהיות סטרילית, גם אם שוטפים אותה לפני החליבה וגם מקפידים על ניקיון והכל, ויש הרבה רפתות שמקפידות על הדברים, אבל בחורף ובכל מיני דברים, יש מציאות כזאת שהפרה היא, האזור שלה הוא מלוכלך, והן גם לא תמיד נימוסיות בזמן החליבה, והן יכולות להטיל גללים בזמן החליבה. בקיצור, הדברים לא נקיים לגמרי. ולכן יכול להיות מצב כזה שהחלב קצת, אחרי שהוא יוצא מעטיני הפרה, הוא כבר לא סטרילי. לכן אגב, אנחנו צריכים לפסטר חלב. אם היינו שותים את החלב בדיוק כמו שהוא יוצא סטרילי מהבמה, הוא לא היה מחיידקים בכלל. כל החיידקים הם חיידקים שנמצאים באזור ובסביבה ועל עטיני הפרה, ובאזור של החליבה, וזה מחייב אותנו בעצם לפסטר את החלב. ולכן אחרי הפסטור ואחרי הניקוי ואחרי הסינון ואחרי ההפרדה והכל, אז לא נשאר שום דבר, והחלב בריא ואין בו שום בעיה ואין שום חשש. אבל מבחינה כשרותית צריך להיות מודעים לזה שלפעמים מגיע שאריות של המזון, של קש או גרעינים או משהו כזה, לתוך החלב בצורתו הגולמית, כשהוא עדיין במחלבה או במסעית או מזה, לפני שהוא מגיע למחלבה לטיפול. אנחנו לא לוקחים חלב מהפרה, מכניסים מסקית ומעבירים אותו לצרכנים. הוא עובר איזשהו תהליך כדי שהחלב הזה יהיה בלי חיידקים, שיהיה בריא, שלא יהיה בו שום בעיה. למרות שיש כאלה שממליצים, שאוהבים תמיד לשתות חלב ישר מהפרות, אבל אני לא ממליץ על זה. זאת אומרת, יש בזה איזושהי סכנה מסוימת, כי יש חיידקים שם שהם לא בריאים. עכשיו, אם מגיע כזה משהו לתוך החלב, הסיכוי שזה יאסור את החלב הוא קטן מאוד. במה דברים אומרים? שזה לפני פסח. לפני פסח, גם אם יש משהו, זה בטל, גם אם זה יתחמם, גם אם זה שרה 24 שעות יחד עם החלב, שיש לזה דין כבוש, וכבוש הרי הוא כמבושל. אז לפני פסח הדברים האלה בטלים, אני מוציא את את הדבר עצמו, אנחנו מוציאים, ולכן אין שום בעיה. אלא מה? בפסח עצמו, אם ייכנס משהו מהחמץ, וישה 24 שעות במחל, או שיגיע לאיזשהו תהליך חימום לפני שהוא הופרד, אז זה יכול לאסור את החלב. ולצורך זה אנחנו עושים פעולה נוספת, והיא שאנחנו דורשים, זה אגב פעולה יחסית חדשה, אנחנו נוהגים עם הפעולה של החלפת המזון, עניין של 15-20 שנה שכבר עושים את זה, אבל הפעולה השנייה היא פעולה של סינון של כל החלב, מיד סמוך אחרי החליבה, לפני שהוא נכנס עוד למחל החלב ברפת עצמה. עכשיו, הסינון הזה זה סינון שכל החלב עובר בסינון פילטר, בצורה כזאת שגם אם הגיע איזשהו לכלוך, הוא לא יגיע בכלל למחל החלב. עכשיו, הסינון הזה, הוא יש בו חשיבות גדולה מבחינה כשרותית, ואנחנו חייבנו בעצם להתקין את כל לכל הרפתות מערכות סינון כאלה. כשלפני 6 שנים או 7 שנים היית יכול למצוא בארץ אולי 3 או 4 רפתות עם מערכות סינון כאלה, היום כל ה-800 רפתות שאנחנו מפקחים עליהם, כולם יש להם מערכות סינון כאלה בכבוד פסח. והמחלבות והירו כי טוב, שבאמת החלב מגיע הרבה יותר נקי ומסונן ולמחלבות, אז הן כבר מחייבות עכשיו את היצרנים להשתמש במערכות האלה גם כל השנה. כי זה טוב. כי זה טוב לאיכות החלב. אז עכשיו הדבר הזה גורם לכך שגם אם אנחנו לא נגיע לניקיון מוחלט במזון הכשר לפסח, וגם אם יקרה מקרה של אחד ממיליוני מיליונים, שדווקא אותו גרעין חמץ הוא זה שנדבק לפרה, והוא זה שהגיע נשאב אחר כך לחלב, והוא זה ששעה 24 שעות, אז הוא לא יכול לשעות 24 שעות, כיוון שאנחנו מסננים את כל החלב קודם. אז שתי הפעולות האלו, הן של החלפת המזון לקראת פסח, הן הסינון, שאגב אותו אנחנו נוהגים מתחילת הייצור לפסח, למרות שיש ביטול של ב-60 לפני פסח, אבל אנחנו כבר מתחילת הייצור לפסח אנחנו דורשים מערכות סינון כאלה, כיוון שבאמת אם אתה מייצר לפסח לכתחילה אנחנו לא רוצים לסמוך על ביטולים וכדומה, אנחנו רוצים שהכל יגיע נקי ומסונן ובלי שום חשש לאיזשהו חמץ שנדבק לה או שהגיע לחלב. אז 24 שעות, תראה, יש לנו שתי אפשרויות, שאם למשל גרעין חיתך שהחמיץ שוהה עם חלב ואתה אחר כך מוציא אותו, האם החלב נאסר או לא? מתי הוא יכול לאסר? אם הגרעין הזה נגע בחלב כשהוא היה חם, הוא עבר איזשהו תהליך חימום או בישול, שאז יש העברת טעם מהגרעין החמץ לחלב, או במקרה והוא שוהה 24 שעות בתוך החלב, אז יש לנו כלל שאומר שהוא כבוש, כבוש נחשב למבושל, וכבישה מוגדרת או שאתה כובש משהו בתוך מי חומץ או מי מלח מאוד חריפים כאלה, שזה אפילו בזמן מעוט זה נחשב כבישול, או אפילו במים רגילים או בחלב, אם זה שוהה 24 שעות, יש איזה דין כמו בישול. כלומר, דבר ששורה בתוך מים, אפילו צונן, 24 שעות, הוא נחשב כמו שהוא בושל איתו, ויש העברת טעמים, ואז למרות שאתה הוצאת אחר כך את הגרעין, אז יש טעם שנקלט בזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים בפסח ואין ביטול ב-60, אז זה יכול לגרום בעיה. אז שני הדברים האלה גורמים לכך שאני חושב שאנחנו יכולים לבוא ולומר שכל החלב שמיוצר לפסח או שמגיע למחלבות בפסח הוא כשר למהדרין גם בפסח עצמו. ולכן אני אומר, לפי דעתי, אין עניין לקנות את החלב היום לפני פסח. במיוחד שסתם אני מעריך שבוודאי אם אתה קונה את החלב ביום ראשון, השנה יוצא שבת, יום ראשון יוצא א' של פסח, אז תקנה את זה ביום שני, שלישי או רביעי, הסיכוי שביום שני, שלישי, רביעי תקבל בחנות שלך חלב שנחלב בפסח עצמו הוא קטן. זאת אומרת, שני, שלישי, רביעי, אתה תקבל עוד חלב שיוצר במחלבה ביום שישי, בערב החג, הוא יגיע אליך כנראה ביום שני, שלישי, רביעי, ולכן, ואיך אתה תדע על זה? כיוון שיהיה כתוב עליו ערב פסח. כלומר, מה שיוצר בפסח עצמו לא יהיה כתוב עליו ערב פסח. מה שיוצר לפני פסח יהיה כתוב עליו ערב פסח. אז תראו שרוב המוצרים ביום שני, שלישי, רביעי, ואני מניח שגם בחמישי הרבה מוצרים תמצאו, שיהיה כתוב עליהם ערב פסח. זאת אומרת שהם יוצרו מחלב שהגיע לפני פסח. אז בוודאי שאין סיבה להקפיד ולקנות את החלב לפני פסח, כיוון שקנו אותו לפני פסח, והוא יוצר לפני פסח, והוא הגיע למחלבה לפני פסח, ואין בזה בעיה בכלל. אבל גם אם הוא היה מיוצר בפסח עצמו, ואתה מקבל אותו בערב החג, בערב שביעי של פסח, אליך הביתה, וזה יכול להיות מציאות כזאת, לאור כל הדברים שנעשים, אני לא רואה כל בעיה. זה לגבי החלב. אפשר להמשיך הלאה? טוב. כן. של מה? כן. לא. לא. לא, לא, ודאי לא. כי איפה יכול להיות הבעיה של... לא, זה לא משנה. הבעיה היא איפה החלב בא במגע עם החשש חמץ הזה. אז אם הוא בא במגע לפני פסח, אז הוא כבר יתבטל. עכשיו, אמרתי, זה לגבי החלב. וזה באמת הבעיה הייחודית של החלב. אבל תעשיית החלב, תעשיית המוצרים, כוללת גם הרבה מאוד דברים אחרים, הרבה מאוד חומרי גלם אחרים. אנחנו מתעסקים עם מאות חומרי גלם נוספים בתעשיית החלב, וזו דורשת כמובן התייחסות נוספת, מעבר לכשרות החלב עצמו. אז פה אני אדבר על כמה נקודות משמעותיות. קודם כל, כל המוצרים של פסח, בוא נאמר, לא נגיד כל, כמעט כל המוצרים של פסח, אנחנו מייצרים אותם בתנובה באופן שונה ועם חומרי גלם שונים מאשר מייצרים אותם במהלך השנה. זה לא דבר שפשוט כאילו לוקחים את אותו דבר, מייצרים אותו לפסח וכותבים עליו כשר לפסח. לפני הייצור לפסח, כל מוצר היום שמיוצר בתנובה או שמפתחים אותו בתנובה, באופן מיד בהתחלה הוא מקבל שתי גרסאות. יש לו גרסה של הייצור הרגיל ויש לו גרסת פסח. איך ייצרו את אותו מוצר בפסח? שכמובן המטרה היא שיהיה מינימום של הבדלים בטעם או בצורה או במרקם מאשר כל השנה. אבל בהחלט יכול להיות שינויים שבפסח, שבכל השנה משתמשים במחמצת כזאת. מחמצת זה תרבית חיידקים מסוים שאיתם מחמיצים את המוצרים. ובפסח משתמשים עם מחמצת אחרת. בכל השנה משתמשים בצבע מסוים כזה, ובפסח משתמשים באחר. בכל השנה משתמשים בפרי מסוים כזה, ובפסח משהו אחר. קקאו כזה, קקאו אחר. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו אותם רכיבים יהיו, שלא יהיה שינוי גדול ברכיבים, אבל המקורות של הרכיבים והכשרות של הרכיבים תהיה שונה. זה דבר אחד. יש מוצרים שבכלל משנים את הרצפטורה שלהם. זאת אומרת שהרצפטורה, התפריט שלהם, איך שמייצרים אותם, המתכון של מייצרים אותם, היא שונה בפסח. כי אנחנו לא יכולים, אנחנו משמיטים חומרים מסוימים, או מוצאים להם תחליפים אחרים שונים. אז זה דבר ראשון שצריך לדעת. זאת אומרת, יש לנו התייחסות ספציפית לכל מוצר ומוצר, יש לו גרסה של כל השנה וגרסת פסח, וכשאנחנו עוברים לייצור בפסח, אז עושים הכשרה במחלבה, סוגרים את כל הדברים שאינם כשרים לפסח, מכניסים לייצור את הדברים הכשרים לפסח, יש השגחה אחרת, אחרי הכשרה, ואנחנו דואגים לכך שעכשיו המוצרים יהיו כשרים לפסח. דבר נוסף, יש לנו תופעה אצלנו בתנובה, שחלק גדול מהמוצרים, אנחנו מבחינים בכל השנה במוצרים שחלקם הם קשרים למאדרין וחלקם קשרים בקשרות רגילה. אני עברתי עכשיו לכל השנה, לא לפסח. יש חלק מאדרין, יש קשרות רגילה. ההבדל בין מוצרים בקשרות רגילה לקשרות מאדרין הוא שלא, ממש ממש לא. ההבדל הוא שבמוצרים בקשרות רגילה, אנחנו משתמשים בחומרי גלם שלגביהם יכולה להיות מחלוקת לגבי קשרותם. אני אתן דוגמה. חלב שנחלב על ידי גוי בלי שישראל רואהו. חלב כמובן קשר, חלב של פרה. אז בזה יש מחלוקת. האם חלב שנחלב בימינו על ידי גוי, שאנחנו יודעים בצורה ברורה כזאת ואחרת, שאין כל חשש לעירוב חלב תמה היום, האם חלב כזה עדיין אסור בגלל שהייתה גזרה שצריך להיות ישראל רואהו בזמן החליבה, או שחלב כזה מותר, כיוון שכל החיוב של המשנה ושל ההלכה, שישראל יעמוד ויראה את החליבה של הגוי בזמן החליבה, זה חיוב שנבע רק מהחשש של עירוב חלב תמה בטהור, אבל במציאות של ימינו, שאנחנו יודעים מסיבות רבות ושונות שאין חשש כזה, אז החלב מותר גם בלי שישראל עומד על גביו. זה מחלוקת. יש הרבה מאוד שמתירים, יש הרבה מאוד שאוסרים. עכשיו, בקשרות רגילה, אנחנו נגיד שאנחנו מתירים להשתמש גם במרכיבים האלה שהם חלב שנחלב על ידי ישראל, על ידי גוי, בלי שישראל רואהו. למה? כי אני לא יכול להגיד על המוצר הזה שהוא לא כשר. יש רבנים גדולים וחשובים מאוד שאומרים שאין בזה שום בעיה. אז המוצר הוא כשר. אבל כשאני אומר על מוצר כשר למהדרין, אז אני אומר על המוצר הזה שהוא טוב לכולם, גם לך למחמיר, גם לך למהדר, שאתה רוצה לחשוש לדעות המחמירות בדברים מסוימים, אז אני נותן לך דבר כזה, תדע שזה מתאים גם לך. אז כאן אני לא אשתמש בדברים שקשרותם נתונה במחלוקת. אז אם יש רבנים שאומרים שחלב כזה הוא איננו כשר, כי הוא חלב שנחלב בלי שישראל רואה, וזה אסור, כי גם היום צריכים שישראל רואה את החליבה, אז מוצר כזה, חומר כזה, אני לא אכניס במוצרים שלי. או דוגמה אחרת, למשל, חלב שנחלב ברפתות בארץ, בשבת, באיסור. אז להרבה דעות, החלב הזה במוצאי שבת, ביום ראשון, הוא מותר לאחרים, שזה נעשה אפילו במזיד על ידי ישראל, אין בזה שום איסור, ואחרים יכולים לשתות מהחלב הזה ולאכול מהמוצרים שלה, שנחלבו באיסור בשבת. לעומת זה, יש כאלה שאומרים שלא, שהיום כאשר זה נעשה במיוחד לצורך המחלבות וזה דבר רגיל וקבוע וכן הלאה וכן הלאה, אז אם זה נחלב באיסור, אסור לישראל אחר לאכול את זה גם אחרי שבת. אז שוב זה דבר שנתון למחלוקת, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד שאם מישהו משתמש בזה זה לא כשר, כיוון שהמשנה הברורה מתיר. אז מה אני אגיד שהמשנה הברורה לא, אני מחמיר יותר מהמשנה הברורה? לא. אז אני אומר, זה כשר. אבל מצד שני, כיוון שיש אחרים שאוסרים, או הכתב סופר ואחרים שמחמירים בעניין הזה, אז אני בא ואומר, למאדרין אני לא יכול לאשר את זה. כיוון שאני לא יכול להגיד, כי אם אני רוצה להחמיר כמו הכתב סופר, או כמו אחרים שמחמירים בזה, אז אני צריך לתת לך רק דברים שמתאימים לכולם. זה ההבחנה בין כשרות רגילה לכשרות מאדרין, ושתי דוגמאות נתתי, אבל יש עוד הרבה מאוד דוגמאות. יש מקרים, למשל, נניח, בוא נעבור רגע לפסח. בפסח מאוד מאוד, כל עם ישראל מאוד מחמיר בפסח, אבל ודאי כל ועדות הכשרות למהדרין הן מאוד מאוד מחמירות בפסח בהרבה מאוד דברים. אני אתן לכם דוגמה מתחום אחר לגמרי. יכול להיות פרי, שאנחנו מקבלים פרי שאין בו כלום. אנחנו קונים אותו מאיזשהו מקום מחוץ לארץ, והפרי הזה מגיע, ואנחנו יודעים מתוך הצהרה של המפעל, מתוך המפרט שאנחנו מקבלים יחד עם הפרי, שהפרי הזה הוא נקי, אין בו שום דבר מלבד פרי. עכשיו, בקשרות רגילה זה מספיק לי, אין לי שום בעיה לאשר את הפרי הזה לפסח. במהדרין הם ידרשו לבדוק, לבקר במפעל, יבדקו אולי השגחה צמודה בזמן הייצור, כדי להיות בטוחים בעיניהם שהם ראו וכן הלאה וכן הלאה שזה, אבל אני סומך על כך שבהלכה נאמר שאנחנו לא מחזיקים, לא צריכים להחזיק ראות, הדבר הזה נאמר אפילו על דברים הרבה יותר בעייתיים, כל מיני דברים שיכול להיות שיכניסו בהם חמץ, פירות יבשים או דברים אחרים, או כל מיני דברים אחרים שמופיע בהלכה שיכול להיות שחששו אנשים שמכניסים חמץ, אבל הלכה, אנחנו לא צריכים להחזיק ראות, אנחנו לא צריכים להחזיק מצב כזה שקרה משהו, שעשו משהו שהוא מעבר לזה. אז מבחינה הלכתית, מותר לי להסתמך על זה. אבל המהדרין, מהדרין יותר. או למשל, יכול להיות דבר, יש היום תעשייה ענקית במזון, עד 12:30 יש לי? יש, בתעשיית המזון, יש היום הרבה מאוד שימוש בחיידקים. מה זה בחיידקים? זה תעשיית, זה מיקרוביולוגיה של חיידקים שמגדלים אותם, והחיידקים האלה מייצרים, או שאנחנו צריכים אותם עצמם, זה יכול להיות חיידקים, זה יכול להיות שמרים, זה יכול להיות פטריות, כל מיני דברים שגדלים על מצעי גידול מסוימים, וזקוקים להם לתעשיית המזון, זה יכול להיות בתעשיית החלב, וזה יכול להיות בתעשיית היין, וזה תעשיית המאפים. בכל התעשיות היום שתעשיות המזון, בהרבה מאוד תעשיות, משתמשים בתוצרים של חיידקים, או בחיידקים, בשמרים, בבקטריות עצמם, או בדברים שהם מייצרים במהלך התרבותם. הם יכולים לפרק דברים, הם יכולים לייצר אנזימים מסוימים, וכל מיני דברים שהחיידקים האלה עושים, היום זה מאוד מאוד נפוץ. אם למשל פעם, כדי לעשות גבינה, היו לוקחים חלב ושמים אותו בתוך קיבה, או מכניסים קיבה של עגל לתוך החלב, וזה היה יוצר את תהליך הגיבון. הרי היום כבר עושים את האנזים הזה שיוצר את הגיבון הזה על ידי פירוק החלבונים, הוא אנזים היום שמייצרים אותו בתעשייה של מיקרוביולוגית של חיידקים כאלה, שהם אלה שמייצרים את האנזים הזה, והיום זה סינתטי לגמרי בעצם, זה נקרא מוצר סינתטי ולא מוצר שבא בכלל מהעגלים הללו. וכך יש בהרבה מאוד תעשיות. עכשיו, איך אנחנו מתייחסים מבחינה כשרותית לכל תעשיית האנזימים והחיידקים האלה והמיקרוביולוגיה הזאת? אנחנו מתייחסים לזה בדרך כלל, אנחנו בודקים איזה מרכיבים נותנים לחיידקים האלה לאכול, על בסיס איזה מצע גידול הם מתרבים, ולפי זה אנחנו קובעים את הכשרות של המוצר הסופי. עכשיו, פה יכול להיות, יש מקומות שבהם אומרים שאם אתה למשל מגדל על מצע גידול של קטניות, אם אתה מגדל על מצע גידול של חמץ, כולם מסכימים שהמוצר יהיה אסור, למרות שאני אישית מאוד לא ברור לי שזה ככה. מהרבה סיבות שזה לא המקום לפורטם כאן, אבל בתעשיית הכשרות בעולם, במערכות הכשרות בעולם כולם מקובל שאם חיידקים גדלים על בסיס מצע גידול שהוא חמץ, למשל גלוקוזה שעשויה מחיטה וכדומה, זה יהיה חמץ, אסור. אבל אם זה נעשה על בסיס קטניות, המצע גידול, אז רבים שאומרים שגם אנחנו מחמירים קטניות, לא מחמירים במצע גידול שהוא קטניות. וכאן, למשל, שוב, אז בכשרות רגילה, אין לי שום בעיה לקבל את זה. ולהגיד שהמוצר הזה הוא כשר לפסח, גם לא להזכיר שזה קטניות, זה לא קטניות. ואין בעניין הזה שום בעיה. מוצר מהדרין, אז ועדות קשרות מהדרין פה בארץ, לא, אומרות לא, סליחה, אם המצע הגידול הזה היה שם גדל על בסיס של קטניות וכן הלאה, אנחנו לא רוצים שזה ייכנס למוצרים שלנו. בצורה כזאת או אחרת, גם הם, אם זה מיעוט, אז הם מקבלים, אבל אם זה הבסיס העיקרי, אז הם מחמירים בזה. אז זה למשל דבר שיכול לגרום לכך שיש חלק גדול מהמוצרים שהם קשרים למהדרין כל ימות השנה, ולפסח הם יקבלו כשרות רגילה. אתם תראו על מוצר, חלק גדול מהמוצרים יהיה כתוב, כשר לפסח, מהדרין ימות השנה, או כשר לפסח בכשרות רגילה. כל השנה זה כשר למהדרין, לפסח זה יורד רמת כשרות. עוד נקודה אחת, ככה אני אעשה ממש בראשי פרקים, כי הזמן קצר, קטניות. קטניות, בוא נאמר ככה, זה גם כן איזשהו שיגעון גדול, אבל בוא נאמר ככה. יש פה אי אחידות במדינת ישראל. המדיניות שאני מנהיג אותה בתנובה, היא שכל מוצר שלא כתוב שום דבר, אלא רק כתוב כשר לפסח, הוא כשר לפסח לכולם. כתבתי כשר לפסח, אז הוא כשר לפסח, בלי הגבלה. לך ולך ולך ולכל אחד הוא כשר לפסח. לך, לך, אף לך. אבל אם המוצר הוא כשר לפסח רק לחלק מהאנשים, אז אני אכתוב. כשר לפסח, קטניות, או לאוכלי קטניות. זאת אומרת שתדע, זה כשר לפסח, אבל קטניות. אז זה מתאים למי שאוכל קטניות, זה לא מתאים למי שלא אוכל. עכשיו, אל תחפשו לי בכל מקום, כלומר, אם אתם רואים כשר לפסח על מוצר, ולא כתוב שום דבר, אז לא צריך להרים טלפון ולשאול את כל העולם, אני מדבר על מוצרים של תנובה. זה עם קטניות או בלי קטניות? אם לא כתוב שום דבר, אז זה בלי קטניות. אם יהיה קטניות, נכתוב. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, גם חלק גדול מהמוצרים שאנחנו כותבים עליהם קטניות, בעצם לא היה צריך לכתוב עליהם קטניות. אבל, עכשיו לפרט. אנחנו קוראים, אנחנו, אם יהיה שוקולד עם לציטין, אנחנו נקרא לזה קטניות. אם יהיה לפתית, או אני לא יודע, משהו מקנולה, אנחנו נקרא לזה קטניות. אם יהיה גואר גם, שיש מחלוק את זה, אנחנו נקרא לזה קטניות. יש כל מיני דברים שאנחנו קוראים לזה קטניות, וגם, אני אגיד לכם עוד יותר מזה, יש חלק גדול מהדברים שיש מרכיב קטן וזעיר במוצר שהוא קטניות. אבל בעצם, מבחינה הלכתית, גם מי שמקפיד על קטניות, אם הקטניות התערבו לפני פסח, הן בטלות, אז אין חשש, אפילו כתוב שאם קטניות נפלו, לא רק לפני פסח, גם בפסח עצמו, אם קטניות נפלו ובטלות, אפילו לא ב-60 לא צריך להיות שם, אז מותר לאכול את זה. אם נפל שמן קטניות, משהו כזה. ופה, כיוון שזה לא ביטול איסור לחד כאלה, כיוון שאנחנו מייצרים את זה במיוחד, בצורה מותרת, כיוון שחלק גדול מהאוכלוסייה אוכל קטניות. אז בעצם, חלק גדול מהדברים שהמרכיב הקטניות הוא לא עיקרי, למשל, אם יש לך משקה סויה, וסויה זה קטניות נניח, אז משקה סויה, אז כולו הוא סויה, אז זה ברור. אבל כשיש לך איזה מרכיב קטן בתוך המוצר, שהוא בגללו אנחנו קוראים כקטניות, לכתוב על זה, להגיד שזה קטניות, זה... אבל אנחנו מחויבים לאיזשהם כללים שפועלים פה במדינת ישראל, אבל אנחנו מציינים על המוצרים קטניות, אבל בוא נאמר, גם האלה שהם קטניות, אם זה לא מוצר שיש בו ממש אורז, יש לפעמים, יש למשל, נדמה לי איזה אחד מהיופלה שהוא לא קשר למהדרין, הוא קשר כשרות רגילה, ויש בו למעלה איזה מכסה רוחב, שכל השנה נדמה לי מייצרים משהו מחיטה, משהו מחיטה, ובפסח זה משהו מאורז. אז זה בסדר, אז זה אורז, זה קטניות ממש, אני לא אומר על זה. יש לך מוצר עם מוצר סויה, כאילו, שזה לא חלב, אבל כאילו תחליף חלב כזה של סויה, משקאות סויה, אז שם הכל הוא קטניות, עם הסויה הוא קטניות. אבל כל המוצרים האחרים, שיש איזה מרכיב אחד או שניים קטנים, אז זה באמת לא, לא משמעותי. יש גבינת ויקול, אני יודע שיש שם שמן קנולה, אז אם מישהו יגיד שקנולה זה קטניות, אז גם כן. זה מחלוקת, כל הדברים האלה זה מחלוקת. אני לא מאלה שסוברים שקנולה זה לא קטניות, אבל בסדר. עוד מילה אחת, יש לנו גם שני מוצרים השנה. כן. של קטניות? לרוב, אבל שוב, יכול להיות מציאות כזאת שמייצרים ביום ראשון, ביום שני, כאילו בחול המועד, ביום הראשון של חול המועד, וזה יגיע כבר ביום שישי, זה יכול להיות גם.
ביום העצמאות.
כן. יש לנו שני מוצרים שבהם כתוב מכיל גלוטן, ויחד עם זה כתוב כשר לפסח. עכשיו, גלוטן, כידוע לכם, בא מדגנים. אז איך יכול להיות מכיל גלוטן, והוא גם כשר לפסח? אז זה סיפור ארוך. אחד, זה בגלל שיש חוקים כל כך נוקשים בעניין, אז יש מפעל שמייצר במכונה מסוימת, באיזה מיקסר, משהו שמכיל קמח מצות, והקמח מצות הזה מכיל גלוטן, ואין בזה שום בעיה, אגב, לפסח, כי גם מצה, אגב, מכילה גלוטן. ולכן, כיוון שבאותו מיקסר עושים אחר כך גם מוצר שהוא, בשביל זה, מחייבים לכתוב על זה מכיל גלוטן, כיוון שאולי נשאר שם איזה פירור. אבל גם הפירור הזה הוא קשר לפסח. אז אל תיבעלו אם תראו איזה מוצר או שניים שיש לנו שכתוב מכיל גלוטן וכתוב קשר לפסח. זה לא טעות. זה באמת יכול להיות כזה דבר. טוב, נעצור כאן. מה? לא, שלוש? כן. אחת קטניות? לא, לא. יש, אמרתי, יש מוצרי מהדרין, ומוצרי מהדרין אף הם לא יופיע קטניות. כי מוצרי מהדרין, אז הם לא טובים לכולם, הם צריכים להיות טובים לכולם, אז קטניות זה לא טוב לכולם. בקשרות רגילה, יכול להיות מוצרים שהם קטניות, ויכול להיות שהם לא קטניות. אם לא כתוב כלום, זה לא קטניות. עכשיו, במוצרים של קשרות רגילה, יש מוצרים שכל השנה הם קשרות רגילה, אז ודאי שבפסח הם יהיו קשרות רגילה. יש מוצרים שהם כל השנה מהדרין, ובפסח הם יורדים לקשרות רגילה.